קוף למת חט. כמה עניינים הנקראים דבר האביב. א', מי שהפך את זיתיו. פירוש, הדרך הוא שהיו נותנים במעתן לאחר לקיטת הזיתים, אחרי שצוברים אותם, היו מניחים אותם כדי שיתחממו ויתבשלו מעליהם, ונותנים אותם בבית הבד. והדרך היא שמפחים אותם כשמכניסם. ואם מניחים אותם לתקן אותם מיד אחרי שהופכים אותם, הם נפסדים. אז מי שהפך את זיתיו, ויש כאן שאלה של הפסד, או שהיה יינו בבור, אותו כלי שהיה נופל בו מן הגת קרוי בור, והוא לא יריק את היין משם ויתנם בחבית, יתחמץ היין שיעמוד שם בבור מגולה. ויראה אונס, שמחמת האונס לא היה יכול לגמור את פעולת הזיתים והיין קודם המועד, או ששכח או נתעצל, שהיה סבור שהיה יכול לשהות לאחר הרגל, ולא עשה קודם הרגל, אז מאחר שהוא דבר העבד, זולף וגומר, ומזפף החביות בין קטנות, בין גדולות, וגף פירוש שישים בהם מגופתן החביות כדרכו, בלא שינוי. זאת אומרת, אם קרה לו אונס, או שהוא התעצל, או הוא חשב שיכול לעשות את זה עד לאחר הרגל, ורוצה לומר שהוא סבר שאפילו מישה בזיתים ההפוכים עד לאחר הרגל ולא יגמור את הפעולה שלהם, גם כן לא התקלקלו, ומחמת זה לא עשה עוד אותן קודם הרגל, וכל כי היגב נעל עניין היין שבבור, ועכשיו במועד רואה שאם יניחם כך עד אחר יום טוב יהיה לו מזה הפסד, מותר לגמור פעולת הזיתים והיין כדרכם בחול, דיינו שתוכן הזיתים ודורכן ומכנסם לחבית כדרכן תמיד. זהו הכלל שדבר העבד שחכמים התירו בכל המועד. והוא זולף וגומר, היינו שהזיתים הניתנים שם בבית הבד לסוחטן, מותר לסוחטן כמה פעמים עד שתיגמר סחיטתן. כל דבר ששופכים נקרא זילוף, וכן עניין יין קוראים זילוף, מה ששופך היין מן הבור ומריקו בחביות. ומותר גם לזפף את החביות בין קטנות ובין גדולות. קטנות וגדולות יש חילוש בשניהם. כל צד אחד יש צד יותר להקל. הקטנות, שהיין הוא מועט ואין הפסד גדול, אף אם יזוב מעט מהם, אינו רואה שיהיה אסור, מכל מקום מותר, ואין דרכת ספיטתן מרובה. והגדולות, אף שתרחתן מרובה, מותר משום לנפיש פסדה היו. אז מותר לתקן את החביות, וכן הוא הדין, אומר הרמו, שיכול לתקן החביות לקושרם באקלים, דהיינו חישוקים, ושהוא דבר עבד אם לא יעשה אותו. אבל אומר הרמו, לא יכוון מלאכתו במועד, אלא יעשה הכל קודם המועד, אם יודע שיצטרך במועד. וכן אומר השולחן ערוך, שולה פשתנו מן המשרה, היינו שמעלו משם כשכלה זמן שריעתו, שאם לא כן, יתקלקל הפשתן. וכל כיוצא בזה מדבר העבד, ובלבד שלא יכוון מלאכתו במועד. וזה עולה על כל הסעיף, שלא יכוון, היינו שהיה בחוטול הזה בשאר ימות השנה, או קודם הרגל או לאחר הרגל, והוא מצמצם אותם למועד, אז זהו אסור. אז הכלל הוא שדבר העבד שיש בו הפסד מותר, אבל בתנאי שלא יכוון מלאכתו למועד. החזון איש אומר שאם היה יכול לגמור את הפעולה שלו על ידי שיזכור פועלים, אז הוא מחויב בזה אפילו שאין דרכו בכך, ואסור לו להניח פעולתו לסיימה במועד. ואם הוא עושה כן, הרי זה מכוון מלאכתו למועד. רב שלום זן נקשה מהרמו ביורדי של עניין היתר לכהן להתאמה למת מצווה, שאין הכהן חייב להוציא הוצאות כדי שאחים יתעסקו במת ולא יצטרכו להתאמה. אז רואים שלא יכולים להוציא הוצאות, ותראה שכאן כיוון שמדובר במלאכת עצמו, בוודאי חייב הוא להוציא הוצאות כדי שלא יצטרך לעשות מלאכה במועד. אבל מת מצווה, כיוון שאת זה מת שלו, אינו חייב להוציא הוצאות כדי לא להתאמה. מידך יש לאברום כתב לעניין מסחר, כשהוא דבר העבד, שאין חובה למכור לנוכרית הסחורה מערב יום טוב כדי שלא תחשב המחירה של ישראל, כיוון שאין אדם חייב לעשות תחבולות כדי שלא ייאלץ לעשות במועד מלאכת דבר האבד, אז גם אם התחבולה לא כרוכה כלל בהוצאות ממון. אם היה יכול לעשות עיניו מכבר וניחם על דעת שיעשם לאחר זמן ושכח, כתב המגן אברהם ששכחה כזאת נחשבת כאונס, משום שאינו חייב לעלות על דעתו שעלול הוא לשכוח. והוכיח כדבריו מכמה מקומות וגם מהשולחן ערוך כאן. מאידך אתה מסופר חלק על המגן אברהם וכתב שבכל מקום שיש מצווה לאדם להזדרז ולעשות את המוטל עליו, אם התרשל ולא עשה ולבסוף שכח, הרי זו פשיעה. ולכן עניין תשלומים בתפילה אינו רשאי להשלים, אלא אם כן בתורת נדבה. וכתב שלכאורה הוא הדין לעניין חול המועד, אם הניח מלהפוך זיתיו, משום שחשב שיספיק להופכם לפני המועד, ייתכן שהוא כמו מכוון מלאכתו במועד. רק הסתפק שאולי נאמר שאין מצווה בזריזותו כלל, ואפילו לכתחילה יכול להמתין עד סוף הזמן, ואם כן, אין זה פשיעה אם לבסוף שכח. לאחר דעת רב שלמה זלמן, שכיוון שרוב הפוסקים סוברים לעניין תפילת תשלומים, שמי שיכול להתפלל ויתאחר ובסוף שכח, נחשב כאנוס וכאונס האחרון, וחייב להתפלל תפילת תשלומים, לכן לגבי מכוון מלאכתו במועד, שהוא דין דרבנן, יש להקל שבאופן זה לא נחשב מכוון מלאכתו במועד ונחשב אנוס, וביותר שגם החתם סופר לא הכריע בדבר לגבי חול המועד, וכתב לשון אפשר שנחשב פשיעה. והכוונה היא, ולעניין אם מותר לומר לגוי לעשות מלאכת דבר האבד במועד כשהיה אפשר לעשותה קודם לכן, כתב אז דחמת להקל. בדעת רב ניסים שיש ללמוד ממה שמבואר בסימן תף קומים ג' שכל דבר שאסור לישראל לעשותו אסור לומר לגוי שיעשה עבורו, וכיוון שאסור לעשות מלאכה אם כיוון מלאכתו למועד, אסור גם לומר לאנוכי שיעשה זאת. ואם עבר ואמר לאנוכי, הסתפק בשו"ת בית יצחק, האם כנסו אותו כמו שהתבייר לקמן בסעיף ו'. לעניין כן מצרכים מזון, האם צריך לקנות הכל קודם המועד או שמותר לקנות במועד, דעת רב שלמה זלמן שאין חובה לקנותם קודם המועד, אף אם יש ביכולתו לקנותם קודם לכן. אמנם אם קונה דבר שאינו ניכר שהוא לצורך המועד, כגון כלים וכדומה, בזה אם אפשר צריך לקנותו קודם המועד. ואפילו דבר שהוא לצורך המועד ואין בו אלא מעשה אדיוט, כתב לקמן סימן תקמ"ם שאסור לצמצם עשייתו למועד. אכן לעניין צורך מצווה, כתוב בו על אוכל בסימן תקמ"ם, שאם כיוון מלאכתו למועד ורוצה לכתוב תפילין ומזוזות לעצמו או לאחר כשאין לו מה לאכול, אף שאסור לעשות כן לכתחילה, כל מקום בדיעבד הם קונסים אותו ורשאי לכותבם במועד. וכן במקום שיש חשש עסקי נפשות, כתב שער הציון שהם קונסים אותו ומותר לו לעשות את הנדרש במועד. ובטעם הדבר שאסור חכמים לכוון מלאכת דבר האבד לעשותה במועד, כתב החינוך משום שימי המועדים לא נקבעו כדי לעסוק בהם במלאכה, אלא כדי לשמוח לפני השם, כלומר להתקבץ בבתי מדרשות ולשמוע הלכות פסח בפסח והלכות כל חג בזמנו. סעיף ב' מותר להכניס פירות מפני הגנבים אם אינם במקום המשתמע, ומי הוא יעשה בצנעה כגון שיכניסם בלילה. ואם הוא דבר שיש בו פרסום בלילה יותר מביום, כגון שצריך להכניסו באבוקות או בקולות, יכניסם ביום. אגב, אם אי אפשר לעשותם כי אם בפרסה הכל שרי בדבר האבד. כלומר מבואר כאן שגם בדבר האבד לכתחילה לעשות את זה בצנעה ולא בפרסיה, כדי שלא יצא מזה, שיבואו ללמוד ממנו, יצא מזה תקלה. מותר להכניס פירות מבני הגנבים, וגם בזה, בכל דבר האבד, אסור לכוון לכתחילה להשות עד המועד. ואף שההכנסה היא רק טרחה באלמה. אז אם כן, אם אפשר בלילה, יעשה בלילה, ואם בלילה יש פרסום, יעשה ביום. אם אי אפשר לעשות, כי בפרסיה מותר בדבר האבד. ולעניין שכיר שניתנים לו מספר ימי חופשה קבועים בשנה ורוצה לקבלם בימי חופשת הקיץ ויודע שעל ידי כך יצטרך לעבוד בחול המועד, דעת רב מוישה שאם יש לו סיבה להעדיף לקבלם דווקא בקיץ, כגון שרוצה ללכת להרים וכדומה, מותר לו לעשות כן, ואינו נקרא מכוון מלאכתו למועד. אבל אם אין לו צורך מיוחד בכך, צריך להשתדל לקבלם בכל המועד דווקא. מכל מקום, משום מידת חסידות, יש מעלה לקבל חופשתו דווקא בכל המועד, גם אם יש לו סיבה להעדיף לקבלה בקיץ. וכן הובא בשם רבי ינקל קמינצקי זצ"ל, ומשום שכל האיסור הוא כשמשם לחתו למועד, ולא כשמחמת צורך לקבל את החופשה בקיץ, נאלץ לעבוד במועד. אלא שהוסיף רבי ינקל שכל זה דווקא כשבא הנידון לפנינו בימי הקיץ, האם רשאי לקבל חופשה ביודו, שילדי כן יאלץ לעבוד בכל המועד, וזה נאמר שמקר הדין מותר לו לקבל חופשה בקיץ בימי הקיץ, ואין בזה משום מכוון לחתו למועד. אבל אם בא נידון לפנינו בכל המועד, האם לעבוד אתה ולקבל את החופשה בקיץ, אז זה בוודאי אין אתה לעבוד כדי לקבל חופשה בקיץ. והוסיף עוד, שאם יכול לקבל חופשה ללא תשלום בכל המועד, אסור לו לעבוד אף על פי שמפסיד מכך כסף, כיוון שאין זה אלא מניעת רווח. אכן אם המעביד מתנה עם העובד שימכר חופשה בכל המועד, יפסיד כנגדה מספר רב יותר של ימים בקיץ, דעתו של מזלמן שבאופן זה אינו חייב לקחת את החופשה בכל המועד. ולעניין דבר שאין הדרך להכינו קודם המועד אלא סמוך לשימוש, כגון הדלקת אור החשמל כשנכנס לחדרו וכדומה, שהדרך שמדליק בכנסו לחדר, דעת רב ניסים שאין חובה לעשותו מערב החג, כיוון שדין מכוון לחתוב המועד נאמר דווקא בדברים שהדרך לתקנם במשך השנה והוא מניח אותם למועד, אבל דבר שהדרך לעשותו סמוך לשימוש אין זה בכלל מכוון מלאכתו למועד. ולעניין חיתוך נייר טואלט, כתב שם שמטעם זה יש מקום להקל שאין צריך לחתוך נייר בערב יום טוב עבור חול המועד. לדעת רב שלמה זלמן שיש להסתפק בזה אם חייב להכין קודם המועד, והביא שהגאון רב דוד בהרן אמר לו שהנוהג לחתוך נייר קודם המועד לצורך המועד. הסתפק רב שלמה זלמן אם דברי רב דוד הוא רק הם להלכה או רק שהחמיר על עצמו. שוב אמר רב שלמה זלמן שמסתבר שהחמיר מכל מה שכתב המשנה, מכוח מה שכתב המשנה ברורה, שהמדקדקים נוהגים להיזהר לבקע את העצים לחתיכות קטנות קודם יום טוב. החל ממה שכתוב בסימן טוב קופים א', שיש להיזהר להכין תפתילות מערב יום טוב ולא בכל המועד. אמנם כתב שמסתבר שדווקא בזמנם שהיה צריך לחתוך נייר מגיליון גדול והיה חותך קצת לפי מידה, לכן החמיר בזה. אבל בנייר הטואלט שלנו שבנקה ניתן לתלוש את הדפים, מסתבר שלא צריך להכין לפני האחד. וכן דעת רב ניסים, שדברי רב דוד בהרן אמרו ביחס למציאות שהייתה בזמנם, שהיו חותכים גיליון גדול לחתכות קטנות, והדרך הייתה להכינו מראש. אבל בזמננו שאין הדרך להכין מראש, יש מקום להקל שלא להכין קודם חול המועד. ומכל מקום, יש לפניו נייר חתוך ונייר רגיל, דעתו שיש להשתמש בנייר החתוך, אם אין בזה הפסד ממון. סעיף ג' אסור להסיע ממונו מעיר לעיר אם לא בשביל דבר האבד. באמת למעלה כבר התבהר שאפילו באותה עיר לפנות כלה וחצר אחרת אסור. אלא אפשר שהמחבר נקט על השולה הזאת לסיפה להגיד לנו שבשביל דבר האבד אפילו מעיר לעיר מותר. אחרי כתב בבור הלוכה, בכמן, שהאיסור להסיע ממונו מעיר לעיר, הוא דווקא אם אין שם חשש, הפסד. אבל אם חושש שיבוא לידי הפסד שישאר שם, מותר. אחרי כתב בבור הלוכה, הדברה רמו שהתיר לסע מעיר לעיר לירידים הקבועים מזמן לזמן, שלמרות שבוודאי יש בזה טרחה מרובה. והרי מבואב שכנו של צורך הרווחה אסור לתרוח, צריך לומר שמדובר באיש שיזכור מחייתו תמיד למצוא לירידים. לכיוון שחייו הפרנסתו תלויים בזה, הרי זה בכלל דבר האבד ומותר. סעיף ד', היו לו תאנים שטוחים בשדה ליבש וירא מהמטר, מותר לחפותם בקש אפילו חיפוי אבה. אם יש לו תאנים שטוחים והוא ירא מהמטר, אז מותר לחפותם בקש. ומוכר בירושלמי שאפילו לעקור קש מן המחובר מותר לצורך זה. Man.